שלום, וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של הבנק הבינלאומי הראשון. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה אינם במצב האזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא הקישו על הספרות, כוכבית 0. לידיעתכם, שיחה זו מוקלטת, יום רביעי, ה-29 בנובמבר 2023. לפני שאני מעבירה את זכות הדיבור לגברת סמדר ברבר צדיק, מנכ"לית הבנק, ברצוני לציין כי השיחה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות הכספיים של הבנק בהם נכלל המידע המלא לרבות מידע צופה פני עתיד בהתאם לחוק. בנוסף, מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, אם וככל שתהיה התייחסות לתחזיות ולכל מידע הצופה פני עתיד, הרי שתחזיות כאמור מבוססות על אומדנים, הערכות והנחות שונות, שהתממשותם, אם בכלל, תלויה בגורמים ובאירועים שונים, ושיכול שיגרמו לתוצאות שונות באופן מהותי בעתיד. גברת ברבר צדיק, בבקשה.
צהריים טובים לכולם. הבנק הבינלאומי מפרסם היום דוחות כספיים ל-30 לספטמבר 2023, תשעת החודשים שמסתיימים בתאריך הזה. הדוחות הכספיים האלו מפורסמים בעת שמדינת ישראל נמצאת במלחמה. בעמודים 2-3 יש לכם בעצם סקירה קצרה על המלחמה שנפתחה בשביעי לאוקטובר כמתקפת טרור רצחנית. לב כולנו עם המשפחות שאיבדו את יקיריהן, ואנחנו מבקשים כמובן להביע את השתתפותנו בצערן העמוק של המשפחות של הנרצחים וההרוגים. אנחנו שולחים איחולי החלמה לפצועים, מייחלים כמובן לשובם של החטופים במהרה, ומחזקים את כוחות הביטחון וחיילי צה"ל. הבנק הבינלאומי נרתם לסיוע מתחילת המלחמה, גם בהגדלת תקציבי התרומות באופן מהותי, גם בתמיכה בתושבי העוטף, גם כספית וגם תמיכה וליווי של קיבוץ ניר עוז, תרומות ותמיכה בלוחמים, התנדבות של עובדי הבנק, וכמו שמפורט בעמוד 3, הטבות והקלות ללקוחות בעת המלחמה, שכמובן חלק מההקלות הן הקלות כלליות שנוגעות גם להקלות שפורסמו יחד עם בנק ישראל, וחלקם הקלות ספציפיות והטבות שקבע הבנק הבינלאומי עצמו. בדוחות הכספיים מפורסם אומדן עלויות, שזה אומדן בהנחה של ניצול מלא ולתקופת זמן שאיננה ידועה ברגע זה. האומדן בניצול מלא מהווה 120 מיליוני שקלים. הבינלאומי נכנס לתקופת אי הוודאות שנוצרה בעקבות המלחמה כבנק איתן, חזק ויציב, עם איתנות פיננסית, גם מהיבטי הנזילות וגם מהיבטי ההון גבוהה, לפי מה שאני רואה עד עכשיו הגבוהה ביותר במערכת, ותיק אשראי איכותי ומבוזר. הבנק מציג רווחיות גבוהה לאורך זמן, המשך צמיחה אחראית במגוון הפעילות תוך שמירה על פיזור ואיכות הנכסים. והצמיחה בהכנסות מאפשרת לבנק בעת הזו ליצור קריות ביטחון גבוהות, הן קריות להפסדי אשראי והן קריות הוניות, בעיקר באמת על רקע גם אי הוודאות במשק והחשש מהשפעות מקרו-כלכליות בגין המלחמה, אבל גם עקב אי הוודאות שהתחילה עוד לפני המלחמה, שנובעת מהריבית הגבוהה והחשש להאטה בעולם ולהאטה גם כאן בישראל. עמוד 4 מציג את האיתנות הפיננסית הגבוהה של הבנק לאורך זמן. אנחנו רואים הון עצמי רובד אחד שעומד, עולה קודם כל פני הרבעונים, אתם רואים מהרבעון האחרון של 2022 עד בעצם הרבעון הזה של 2023, עלייה הדרגתית שנבנתה היטב ליצירת כריות ביטחון הוניות. אנחנו נמצאים ביחס אלימות הון ראשוני של 10.84, 1.6% מעל הדרישות הרגולטוריות, שאגב זה הפער הגבוה ביותר, כרית הביטחון הגבוהה ביותר במערכת. הבנק הבינלאומי בעצם כבר מהרבעון הראשון של השנה הזאת, למרות שמדיניות החלוקת דיבידנד של הבנק לא השתנתה, התחיל להקטין בהדרגה את שיעורי הדיבידנד וליצור כריות ביטחון עקב אי הוודאות ששררה כבר אז. יחס כיסוי הנזילות של הבנק, 142%, תראו איזה יופי של עלייה מהרבעון הרביעי של 2022, גם כאן זה היחס הטוב ביותר במערכת. יחס פקדונות לאשראי, גם הוא גבוה וטוב, עומד על 153%. ויצרנו קריות ביטחון, כמו שאמרתי קודם לכן, גם בהיבטי הפסדי אשראי, כאשר ההפרשה המאזנית להפסדי אשראי מיתרת האשראי עומדת על 1.37%. יש לנו פה הגדלת קרית ביטחון של בערך 25%. הרווח הנקי של הבנק הבינלאומי לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הסתכם במיליארד 673 מיליוני שקלים, עם תשואה להון גבוהה ועומדת על 20.5%. גידול של 48% מתשעת החודשים בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול הזה מצטרף כמובן גם לגידול בהון. אם אנחנו מסתכלים על הרבעון השלישי, הבנק הבינלאומי מפרסם רווח נקי של 455 מיליוני שקלים, תשואה להון גבוהה שעומדת על 16%, ירידה קטנה של 2.6% ברווח לעומת הרבעון המקביל אשתקד, והתשואה להון ירדה גם עקב ירידה קטנה מאוד ברווחיות, אבל בעיקר עקב העובדה שההון עולה, ההון הממוצע עלה בתקופה בסביבות 13%, וכמובן כשמגדילים את ההון, למרות הרווחיות המאוד מאוד יפה, יש ירידה גם בתשואה. אנחנו מאוד גאים אגב על העובדה שגם הבנק הבינלאומי מציג איתנות פיננסית גבוהה ומגדיל את ההון שלו, ומציג תשואה גבוהה גם על ההון. אני יכולה להגיד שאפילו בתשעת החודשים הראשונים של השנה התשואה היא הגבוהה ביותר במערכת. אם מסתכלים על נתונים באמת במבט מלמעלה על התשעה חודשים, אנחנו רואים גידול בהכנסות של 32.3%, גידול בהכנסות המימון של 46%. אגב, הרווח המימוני מפעילות שוטפת, שזה מה שבעצם חשוב בראייה יותר ארוכת טווח, עלה ב-44%. יחס הנזילות עלה ל-142%, יחס הון עצמי רובד אחד, כמו שאמרנו קודם, עומד על 10.84%, 1.6% מעל המינימום. יחס היעילות גם הוא ממשיך להשתפר ועומד על 43.6%, כמובן שככל שזה יותר נמוך זה יותר טוב. שיעור ההפרשה להפסדי אשראי עלתה, אנחנו נדבר על זה הרבה בהמשך, והיא עלתה בעצם כדי ליצור קריות ביטחון, היא עומד על 0.38%. יחס ה-NPL של הבנק הוא הנמוך ביותר במערכת, זה יחס שבעצם מראה שככל שהוא יותר נמוך הוא יותר טוב, הוא מראה את החוב הבעייתי שאיננו נושא ריבית מתוך סך הכל האשראי, הוא נמוך בבנק הבינלאומי, זה מראה את איכות תיק האשראי של הבנק הבינלאומי. ויש לנו צמיחה יפה באשראי, 3.8%, בנכסי הלקוחות 15%, בפקדונות 10%. בהחלט צמיחה יפה בכל תחומי הפעילות של הבנק, ועם דגש גדול גם על הרגל החזקה של הבנק וההתמחות שלו בשוק ההון ובנקאות פרטית. אם אנחנו מסתכלים על הרבעון השלישי של השנה מול הרבעון המקביל אשתקד, אנחנו רואים ירידה קטנה ברווח של 2.6%. ההכנסות עלו ב-12%. הכנסות המימון מפעילות השוטפת עלו ב-18.3%. התשואה על ההון היא 16%, כאשר ההון הממוצע בתקופה עלה ב-13%. ואנחנו רואים באמת יחס נזילות הולך ועולה מ-42%, יחס יעילות משתפר ל-45.8%. שיעור ההפרשה להפסדי אשראי ברבעון השלישי היא גבוהה, אתם רואים שבעצם ההפרשה להפסדי אשראי עלתה בכמעט פי 4 לעומת הרבעון המקביל אשתקד, וזה באמת משילוב, כמו שאמרתי קודם לכן, של היבטים של חשש ואי ודאות על המצב המקרו-כלכלי קדימה, כאשר גם עקב המלחמה, זה בעיקר השפיע על הרבעון השלישי, וגם עקב כל ההיבטים הגיאופוליטיים, הריבית הגבוהה והשפעתה על המשקים בעולם, וגם בעצם הדיפלציה באירופה והחשש בעצם מהאטה כללית בעולם. בעת הזו זה הזמן ליצור כריות ביטחון, כאשר כמו שהראיתי קודם לכן, תיק האשראי של הבנק הבינלאומי הוא תיק אשראי מאוד איכותי. אם אנחנו עוברים לעמוד 8, אנחנו רואים בעצם את התוצאות של הרווח והפסד בפירוט רב יותר. אז כמו שאמרנו קודם, כל הכנסות המימון של הבנק עומדות על 45.8%. ההוצאות בגין הפסדי אשראי עלו ב-262 מיליוני שקלים. כל הגידול הוא בהפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי. האמת של הבנק הבינלאומי יש הכנסה פרטנית להפסדי אשראי ב-31 מיליוני שקלים. בעצם הבנק הבינלאומי יש הכנסה פרטנית להפסדי אשראי בכל הרבעונים האחרונים, אבל למרות הכל, כמו שאמרתי קודם לכן, יצרנו כרית ביטחון והגדלנו את ההפרשה ל-0.38% בתשעה חודשים, לעומת בעצם הפרשה כמעט אפסית בתקופה המקבילה אשתקד. גידול בהכנסות מעמלות, אני ארחיב על זה בהמשך, כך שסך הכל ההכנסות עלו ב-32.3%. אנחנו רואים פה בעצם את ריבית בנק ישראל, הריבית בנק ישראל ב-9 מול 9 עלתה ב-3.72%, זה כמובן השפיע על גידול בהכנסות המימון של הבנק הבינלאומי. אם אנחנו מסתכלים על עמוד 9, אנחנו מסתכלים בעצם על ההוצאות. ההוצאות התפעוליות ואחרות של הבנק הבינלאומי עלו ב-8.3%. אנחנו יודעים שהבנק הבינלאומי הוא בנק שמאוד מקפיד על ההוצאות שלו, ויש לנו ריסון בהוצאות ואפילו ירידה בשנים האחרונות, אז העלייה הזאת היא עלייה שהיא באמת חריגה בהשוואה לשנים קודמות, והיא נובעת בעצם מסעיף אחד עיקרי, משכורות והוצאות נלוות, שעלת בתשעת החודשים מול התשעה בתקופה המקבילה השתקד, בכמעט 10%. מרבית העלייה נובעת בעצם מגידול בהפרשות למענקים, הם נעשו בעיקר ברבעון הראשון והשני של השנה, ברבעון השני בעיקר עקב חתימה בעצם על 4 הסכמי עבודה לשנים 23 עד 2026, הסכמי עבודה שמאפשרים לבנק הבינלאומי גמישות בניהול הבנק, כולל אפשרות בעצם של גמישות ניהולית של ההנהלה, ובמקביל גם בעצם נקבעו עליות השכר ודרך ההתנהלות של הבנק עד 2026, שזה בהחלט נותן לבנק אפשרות גם לעבוד בשיתוף פעולה עם העובדים, עם כל התהליכים שאנחנו עוברים. אפשר גם לראות שברבעון השלישי של השנה, שזה כבר אחרי שחתמנו להסכמים, הוצאות השכר ירדו ב-6% לעומת הרבעון השני, זה באמת מראה שחזרנו למגמה רגילה של עליית שכר רגילה בבנק הבינלאומי. זה באמת היה רבעון חריג הרבעון השני, ואני חושב שלמטרה מאוד טובה של בעצם מערכת יחסי עבודה, הסדירים עד 2026, חתומים ומסודרים. שאר ההוצאות עלו באמת בשיעור אפילו פחות מהאינפלציה, למעט בעצם הפחתת וירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים, שזה בעצם הפחתות התוכנה, שזה מראה את המשך ההשקעות של הבנק הבינלאומי בטכנולוגיה, מה שמאפשר אגב לבנק הבינלאומי להמשיך גם לתת שירות מיטבי ללקוחות, אבל גם להמשיך להתייעל. גם אם מסתכלים בתשעה מול תשעה חודשים, יש ירידה במצבת העובדים בבנק, הבנק מתייעל, משפר את רמת השירות גם הטכנולוגי, וממשיך להשקיע השקעות מהותיות בטכנולוגיה, ולהמשיך לצמוח ולתת שירות מיטבי. חלק הבנק ברווחי קל עלה ב-41 מיליוני שקלים הרווח, זה נובע בעיקר מרווח חד פעמי שהיה ברבעון הראשון של השנה, וכמו שאמרנו קודם לכן, הרווח הנקי עלה ב-48%. אם אנחנו מסתכלים בהכנסות מעמלות תפעוליות, אנחנו רואים שתשעה חודשים מול תשעה חודשים יש עלייה ב0.5%, בעצם רבעון שלישי מול רבעון שני יש עלייה ב2%, אבל אם מסתכלים על 9 מול 9 בדרגה, בטבלה למטה, אפשר לראות שיש תמיכה בכל העמלות התפעוליות שנובעת מתמיכה בפעילות הבנק וגם קצת מעליית שער הדולר. המקום היחיד שבעצם פה אנחנו רואים ירידה, זה ירידה בהכנסות מעמלות שוק ההון, זה נובע גם באמת מהיבטים מקרו-כלכליים שהתחילו מתחילת השנה, גם מה שהספקתי להעלל ולהסתכל בדוחות של בנקים אחרים, הירידה בבנק הבינלאומי היא הנמוכה ביותר במערכת, וכל הבנקים ירדו בעמלות שוק ההון, זה נובע באמת גם משינוי תמעיל ההשקעות של הלקוחות, ויחד עם זה לבנק הבינלאומי יש פעילות באמת מאוד מגוונת בתחום של שוק ההון, שהיא כוללת גם פעילות של תפעול וגם פעילות של ברוקראז', ולכן בעצם הנושא הזה הוא נושא שצומח כל הזמן בבנק הבינלאומי, אתם רואים את הגידול בנכסי הלקוחות, בתשעה חודשים יש פה ירידה עקב באמת השלכות של מצב מקרו-כלכלי ושינוי תמהיל השקעות של לקוחות. אם אנחנו מסתכלים על תיק האשראי של הבנק הבינלאומי, אנחנו רואים קודם כל בטבלה, זה בעמוד 11, הטבלה מצד שמאל, לבנק הבינלאומי יש תיק אשראי איכותי ומבוזר, כמעט 50% מהתיק זה אשראי ללקוחות פרטיים, וגם האשראי ללקוחות העסקיים הוא מאוד מבוזר בין סוגי הלקוחות השונים, גדולים, בינוניים וקטנים. הבנק הבינלאומי צמח בשנה האחרונה ב-3.8% מנקודה לנקודה, 8.3% בממוצע, כאשר הצמיחה היא צמיחה תחת באמת מדיניות אשראי מידתית שמתחשבת גם בתקופה, גם הלקוחות עצמם מתייחסים בתקופה הזאת בהרבה יותר בקרה לצמיחה באשראי, וגם בתשעה חודשים גדלנו ב-2.5%. בשקף 12 אתם רואים בעצם את התחום העיקרי שבו צמח הבנק הבינלאומי באשראי ובאשראי עסקי. בשנה האחרונה הבנק הבינלאומי צמח שוב במדיניות אשראי מידתית באשראי עסקי ב-32%, גם ברבעון השלישי הוא צמח ב-2.3%. אנחנו רואים ירידה באשראי ללקוחות פרטיים, אגב באופן כללי זה ירידה, הגידול באשראי ללקוחות פרטיים בכל המערכת הוא מאוד נמוך. זה נובע בעצם העובדה שהלקוחות בהחלט שוקלים את הריבית הגבוהה, חלקם בוחר פחות לקחת אשראי בתקופה הזאת, זה לא שהבינלאומי לא מציע אשראים, אבל בהחלט הלקוחות שלנו, שגם לקוחות שיותר מוטים בנקאות פרטית ושוק ההון, הם מעדיפים בעת הזאת לקחת פחות אשראי, אפילו לפרוע חלק מההשקעות שלהם ולהקטין אשראים. אנחנו רואים גידול באשראי למשכנתאות של 0.5% וירידה באשראי לעסקים קטנים ובינוניים של 12% בתקופה, חלקה אגב נובע פשוט ממעבר טכני לעסקים גדולים, וגם ברבעון 2.5%. עמוד 13 מדבר על ההפרשות להפסדי אשראי. אז בצד ימין אתם רואים בעצם את סך הכל ההוצאה להפסדי אשראי ברבעון השלישי, שעומד על 0.55%. אתם רואים בעצם הכנסה, הכנסה להפסדי אשראי, קשה להגיד את המילה הזאת, הכנסה להפסדי אשראי פרטנית, והפרשה קבוצתית של 0.56%, שנובעת, כמו שאמרנו, עקב אי הוודאות הכלכלית בשל ההשלכות האפשריות של מלחמת חרבות הברזל. גם ברבעון השני השנה הייתה הפרשה של 0.33%, שנבעה בעצם מההפרשה הקבוצתית, הפרטנית היא הכנסה, וכך גם אגב ברבעון המקביל אשתקד. ואתם רואים בעצם, ומה שחשוב זה לראות את מדדי איכות האשראי. בכל מדדי איכות האשראי, גם ב-NPL וגם ביחס כיסוי האשראי, הבנק הבינלאומי נמצא במקום מאוד מאוד טוב, גם בהשוואה למערכת וגם בהשוואה לעצמו. יחס NPL שהוא יחס יותר אובייקטיבי מיחסים, כשהוא נוגע בעצם לנתונים, הוא אומר כמה יתרת חובות אינם צוברים ריבית או בפיגור של 90 יום, שזה נתון חשבונאי, חלקי האשראי לציבור, כלומר כמה אשראי שהוא ברמת הסיכון הכי גבוהה בהשוואה לאשראי הציבור. אנחנו רואים שהבינלאומי נמצא על 0.49, זה יחס מאוד נמוך, מאוד נמוך, וככל שזה נמוך יותר ויותר טוב כמובן, גם בהשוואה לעולם וגם בהשוואה למערכת הבנקאית בישראל. ויחס כיסוי האשראי שאומר, אוקיי, בוא ניקח את החובות האלה שהם ברמת הסיכון היותר גבוהה, שאינם נושאים ריבית, ונראה כמה הפרשה יש בעצם בספרים שיכולה לחסות אותם. ואנחנו רואים אצלנו שזה נמצא ב-264%. זה יחס כיסוי מאוד גבוה, גם בהשוואה למה שמקובל בעולם, וכמובן גם בהשוואה למערכת הבנקאית בישראל, וכמובן כמה שיותר גבוה זה יותר טוב. זה אומר שלבנק יש כריות תיק אשראי איכותי וכריות אשראי, כריות הפרשות להפסדי אשראי מאוד גבוהות. אגב, שימו לב שכרית הביטחון של הבנק, שזה הפרשה להפסדי אשראי לסך האשראי, שעומדת על 1.37%, גדלה ב-25% בתקופה הזאת, שזה בעצם גידול שמשמעותו גידול משמעותי בכרית, למרות שכפי שראיתם, יש לנו עדיין הכנסות להפסדי אשראי פרטניות. ופה רואים תמונה רב שנתית שכוללת בתוכה בעצם תקופות רבות במשק הישראלי ובמשק העולמי, כולל המשבר של 2008 וכולל המשבר של הקורונה ב-2020 וגם כולל התקופה הזאת. אתם רואים שהבנק הבינלאומי שהוא בצבע כחול, בצבע צהוב, שיעור ההפרשה שלו הוא נמוך בהשוואה למערכת לאורך כל השנים, כאשר המערכת זה בעצם בצבע הכחול, וזה מראה בעצם תיק אשראי איכותי, מבוזר ומדיניות אשראי מידתית. הבנק הבינלאומי, כמו שאתם מכירים, הוא בנק שיש לו התמחות חזקה גם בשוק ההון וגם בשירותי שוק ההון, וגם במה שנקרא private banking ו-wealth management, כלומר בנקאות פרטית. ואנחנו רואים שהוא ממשיך לצמוח בתחום הפעילות הזאת באופן קונסיסטנטי על פני השנים. סך הכל פקדונות הציבור עלו ב10%, כאשר אנחנו רואים גם גידול יפה מתחילת השנה וגם ברבעון השלישי. נכסי הלקוחות עומדים על 634 מיליארדי שקלים, זה סכום מאוד מאוד גבוה, שמתוכו אנחנו רואים פה בעצם צמיחה של 15% בשנה האחרונה, צמיחה מתמשכת בתיק נכסי הלקוחות. גם הפקדונות הפרטיים, שזה בעצם הבסיס, הקור של הפקדונות של הבנק, אנחנו רואים צמיחה מאוד יפה גם בשנה האחרונה וגם ברבעון השלישי וכמובן מתחילת השנה. ונכסי לקוחות הפרטיים גם הם צמחו ב4.6%. ההון, בואו נסתכל רגע על הצד השמאלי של שקף 17. גם סך כל המאזן של הבנק צמח מאוד יפה, הוא צמח ב7.6% מתחילת השנה, וגם ההון העצמי של הבנק שהולך ונדבר צמח מתחילת השנה במעל למיליארד שקלים ב9.7%. ואם אנחנו מסתכלים בעצם על תשואת הדיבידנד, אז קודם כל אני אקדים ואומר, לבנק הבינלאומי יש מדיניות חלוקת דיבידנד שנתית, לא רבעונית, אלא שנתית, שמתייחסת בעצם לחלוקה שנתית של עד 50% מהרווח השנתי. על רקע אי הוודאות הגבוהה בשווקים בארץ במקרו כלכלה, גם הייתה פנייה של בנק ישראל לדירקטוריונים לשקול את מדיניות הדיבידנד, והבנק הבינלאומי, דירקטוריון הבנק הבינלאומי קיבל החלטה לא לערוך שינוי אלא לשמר את מדיניות הדיבידנד הנוכחית, כלומר מדיניות שנתית לחלוקה של עד 50% מהרווח השנתי, כאשר במהלך השנה הזאת עקב בעצם באמת האי ודאות המקרו כלכלית אנחנו הקטנו את שיעורי הדיבידנד כבר מהרבעון הראשון. במחצית השנה הראשונה שילמנו שיעור דיבידנד של בערך 0.35% או 36%, וברבעון השלישי החלטנו באמת עכשיו על חלוקת, בגין הרבעון השלישי החלטנו עכשיו על חלוקת דיבידנד של 90 מיליון שקלים ברוטו. אתם רואים שלבנק הבינלאומי יש תשואת דיבידנד גבוהה, היא גבוהה כמעט כל השנים בהשוואה גם למערכת, כאשר מכפיל ההון של הבנק הוא גבוה. אנחנו גם היום נמצאים בעלייה מתמדת במכפיל ההון, אתם רואים שבעצם מ-2021 היינו בשווי שוק להון עצמי של 1.3, אחרי זה עלינו ל-1.32, וב-30 לספטמבר היינו ב-1.42, נדמה לי עכשיו אנחנו בסביבות 1.35, כלומר גם בתקופות פחות טובות הבנק שומר באמת על שווי שוק להון עצמי גבוה ותשואת דיבידנד גבוהה. בעת הזו ובהקפדה גדולה, גם תיק הנוסטרו של הבנק הבינלאומי הוא תיק נוסטרו מידתי ושמרני. אנחנו נמצאים בתיק ניירות ערך שעומד על 22 מיליארדי שקלים, מתוכו בעצם 93% הוא אג"ח ממשלות ישראל וארצות הברית, למח"מ ממוצע יחסית נמוך, 1.77 שנים, כאשר אני יכולה להגיד שלאחר תאריך המאזן יש הערכת מח"מ ושינוי תמהיל התיק בחלק מהמקומות, ובעצם בדקנו וראינו נתון שהוא חשוב, נתון שהוא לא מפורט בדוחות הכספיים, והוא בעצם אומר, אם היום היינו צריכים לרשום לרווח והפסד את כל ירידת השווי של התיק לפדיון, שהוא לא גבוה, אגב, התיק לפדיון כולו הוא 3.5 מיליארד שקלים, אז אם היה 30 לספטמבר היינו צריכים לרשום את כל ההפסד הגלום בתיק הזה בגין שינויים בריבית, היינו רושמים בעצם הפסד של 138 מיליוני שקלים, שזה סכום מאוד זניח. כמובן לא צריך לרשום אותו, כי בסופו של דבר התיק הזה נשאר לפדיון, אבל זה כלום, זה 1.2% מהעון העצמי. אם אני אסכם, בשביל לסכם ולומר בעצם בדוחות של 9 חודשים שהסתיימו ב-30 לספטמבר 2023, שהם דוחות שבעת שכולנו נמצאים ברמה של אי ודאות גבוהה, הבנק הבינלאומי מציג איתנות פיננסית גבוהה ותיק אשראי איכותי, עם רווח נקי ל9 חודשים שמסתכם במיליארד 673 מיליוני שקלים, גידול של 48%, עם תשואה להון שעומד על 20.5% וברבעון השלישי על 16%, עם איתנות פיננסית מאוד גבוהה, גם באלימות ההון, גם בנזילות, וכל יחסי הנזילות הם באמת יחסים גבוהים, בעלייה כל הזמן, ובאמת הטובים ביותר במערכת, ועם מדדי איכות אשראי וקריות ביטחון, טובים מאוד של הבנק עם מדיניות אשראי מידתית. אני מודה לכם על ההקשבה, ואני כמובן אשמח לקבל שאלות.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 1. כדי לבטל את השאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השפורפרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. אני חוזרת על ההוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 1. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. אין שאלות בשלב זה. לפני שאני מחזירה את רשות הדיבור לגברת ברבר צדיק לדברי סיכום, ברצוני לציין כי ניתן להזין להקלטת הוועידה בטלפון מספר 03-925-5925, החל מבעוד כשעתיים. גברת ברבר צדיק, בבקשה.
אני מודה לכם על ההקשבה ומאחלת לכולנו בשורות טובות. תודה רבה.
בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של הבנק הבינלאומי הראשון. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.